אנחנו נתחיל. פרשת השבוע, פרשת ויצא. וכמובן, עוד פעם, פרשה שעמוסה עם המון דברים, ואחד הדברים החשובים
יותר בפרשה שלנו.
אחד הדברים הכי חשובים בפרשה שלנו זה חלום הסולם. זה בעצם חלום מהותי בכלל במציאות שלנו כאן בארץ, מה אנחנו בעצם עושים כאן. החיבור של הגשמיות והרוחניות. זה אותו סולם שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. שיש בזה המון 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 לימודים, ולמשל, הפירוש הידוע של הזוהר נקרא פירוש הסולם, סתם לדוגמה. כי זה באמת, החלום הזה מכיל בתוכו יסודות עצומים. הסולם שמוצב ארצה וראשו מגיע שם, המלאכים שעולים ויורדים. אנחנו ננסה אולי קצת לדבר עליו, אנחנו נורים את כל, זאת אומרת, כל שנה מדברים על זה, אנחנו ננסה קודם כל להתייחס לעוד כמה נקודות. אני רוצה גם להגיע קצת לדבר לפחות קצת על החלום הסולם, כי זה פשוט דבר עקרוני שאי אפשר להגיע לפרשת שבוע ויצא בלי לדבר על חלום הסולם. קודם כל בוא נראה את הבעייתיות שאנחנו נתקלים בה על ההתחלה. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע במקום וילן שם כי באה שמש, ויקח מאבני המקום ויעשה מרעש אותיו וישקע במקום ההוא. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, יש לנו כאן כפילות. א', כפילות, כי כבר בפרשה קודמת אמרו לנו שיעקב הולך, שיצא. אז מה אתה מספר לי את זה עוד פעם? הרי רק לפני 5 דקות סיפרת לי על זה. אז למה לספר עוד פעם את זה? מעבר לזה, כשבן אדם הולך מנקודה א' לנקודה ב', אז בדרך כלל, או שנקודה א' חשובה, או שנקודה ב' חשובה. סתם לדוגמה, בן אדם משתחרר מהכלא, לא עלינו. אז זה לא מעניין אותי לאן הוא הולך. מעניין אותי שהוא ישתחרר מהכלא. זאת אומרת, שאני ארצה לתאר את המעשים שלו, נגיד, הוא יצא מהכלא. לאן הוא נוסע עכשיו? זה לא מעניין. מעניין אותי שהוא יצא מהכלא. ישנם מצבים שבהם מעניין אותי לאן האדם הולך. לא שהוא יצא מהכלא. למשל, בן אדם עכשיו מחליט שהוא הולך לקברי צדיקים. או בן אדם הולך להופעה. או בן אדם הולך למשחק. אז מה שחשוב לו זה כרגע, זה לא מאיפה הוא יצא. אלא לאן הוא הולך. זאת אומרת, אני לא אגיד שהוא יצא מפתח תקווה לקברי צדיקים, כי זה לא מעניין אותי שיצא מפתח תקווה, מעניין אותי לאן הוא הולך, זה מה הנקודה המעניינת. זאת אומרת, אני אגיד, הוא נסע לקברי צדיקים. זאת אומרת, כשאני אספר מה הוא עשה, אני לא אספר שהוא יצא מפה, הלך לשם, אלא אני אספר לאן הוא הלך. עכשיו, ישנם מקרים שבהם גם...
זה בעצם כאילו כמו הווה ועתיד.
זה לא הווה ועתיד.
לא, זה התיאור, זאת אומרת, הוא יצא עכשיו, כי בית הכלא הזה לא מעניין. או נסתכל מה הוא עושה בעתיד.
להפך, אם הוא יצא מהכלא, זה כן מעניין.
כן, באמת. לפעמים אתה מסתכל מה חשוב בהווה, לפעמים אתה מסתכל מה חשוב בעתיד, לאן.
לפעמים אתה חשוב לך מאיפה אתה יוצא, לפעמים חשוב לאן אתה הולך. ולפעמים חשוב שתי הדברים.
נכון.
והרבה פעמים בחיים חשובים שתי הדברים. עכשיו, כאן יש אפילו ציון אחר. באה התורה להגיד לנו שא', שיצא יעקב מבאר שבע, הייתה לזה השפעה על המקום שבנו הוא יצא. ולכן חשוב לנו לדעת שהוא יצא משם. למה? אומר רש"י, פנה זיווה, פנה עודה, פנה אדרה. ברגע שצדיק עוזב את המקום, יש ירידה במקום שם. ולכן חשוב לדעת שהוא יצא מבאר שבע. ולצערנו הרב גם, הרבה פעמים יכול לבוא מישהו שמשפיע טוב על הסביבה אצלך, איש חסד, צדיק והכל, ועד שהוא לא עוזב אתה לא מבין שהוא היה. אחרי שהוא עוזב, וואי, וואי, איזה קדושה היה לנו, איזה זה, פתאום הכל נעלם, פתאום אתה מבין שיש חיסרון. וכמובן שחשוב לנו כאן, במקרה של יעקב, גם לאן הוא הולך. כי הוא הולך להקים את הבית היהודי, הוא לא סתם הולך לחרן. זה לא סתם נקודת מקום. שם הוא הולך למצוא את הקלה שאיתה הוא הולך להקים את הבית היהודי. איתה, שם הוא פוגש את רחל ואת לאה ומקים את הבית היהודי. לכן חשוב לדעת שהוא יצא מבאר שבע, וחשוב גם שהוא ילך הרן. אבל יש כאן עוד נקודה. אם אנחנו נסתכל בפרשת שבוע הקודמת, בעצם הוא נשלח על ידי שתי דמויות. האמא שלו אומרת לו, מה היא אומרת לו? תברח, עשיו רוצה להרוג אותך. אז מה חשוב כאן?
מה חשוב
כאן? שהוא עוזב את באר שבע כדי שעשיו לא יהרוג אותו. עכשיו, אבא שלו אומר לו מה? לך תתחתן, תמצא קלה. אז מה חשוב כאן? לאן הוא הולך? למצוא קלה.
להמשיך את ה...
כן, אבל זה... עכשיו, מה כתוב אצל...
כמה הספקה? זה הרבה זמן.
וישמע יעקב אל אביו ואל אמו.
כל דבר שניהם זה לעזב את המקום.
כן, אבל שתיהם אמרו דברים שונים.
נכון.
היא אמרה לו, תעזוב כאן את המקום, כי עשיו רוצה להרוג אותך. יעקב, יצחק, אומר לו, לך תמצא אישה. והוא כאילו באותה פעולה עשה גם כיבודה וגם כיבודם. ביצע את שני המשימות. לכן בפגישה כאן התורה, יש עוד הרבה פרושים אחרים. ויצא יעקב מבירשב אל החרן. ויפגע במקום. מה זה ויפגע במקום?
פגע, כאילו הגיע למקום נכון.
הגיע למקום. ויפגע במקום, אז רואים שזה מקרא, שזה תפילה. היה צריך להתפלל. שהוא תיקן תפילת יעקב, תיקן תפילת ערבית. אברהם תיקן תפילת שחרית. יצחק תיקן תפילת מנחה, ויעקב תיקן תפילת ערבית. אוקיי?
למה?
אנחנו לומדים.
למה?
מה?
למה?
למה
שיחרו את זה שהוא תיקן את התפילה הזאת? תפילת
ה... לומדים את זה בהפגע במקום. הפרשון שלי בהפגע במקום זה אין פגיעה אל התפילה.
זה כאילו
הפגע
של כל המחירים של אותו...
זה כאילו עצר להתפלל, לא סתם. אברהם זה בוקר, יצחק זה צהריים, יעקב זה ערב. ואתה רואה את זה גם בתוך השם כאילו זה נמצא. אברהם, א', ב', ב' זה בוקר, יצחק הצדיק זה צהריים, ויעקב, עקוף זה העין זה ערב. יעקב, יצחק ואברהם, האות השנייה, האות השנייה של השם, מידע על איזה תפילה הוא תיקן. עכשיו, מה זה בכלל חלום החלום הסולם? מאוד חשוב להבין, מה זה חלום הסולם? חלום הסולם, כמו שאמרנו, יש לו חשיבות עליונה. ומה בעצם קורה עם יעקב עכשיו, שהוא יפגע במקום? אחד ההסברים אומרים שהוא נתקל בחומה. מה הכוונה נתקל בחומה? יעקב אבינו. גדל בביתו של יצחק, הלך עכשיו, למד בישיבה, הוא כולו רוחניות. והוא יוצא לדרך, ופתאום הוא קולט, רגע, לאן אני הולך? אני הולך לבית לבן הערבי. משם אני הולך להביא אישה כדי להקים את הבית היהודי. זה לא מסתדר לי בראש. הולכת למקום כזה של טומאה, ושם להקים את הבית היהודי. אז הוא חולם את החלום. והחלום הזה בעצם אומר, זה דבר בעל חשיבות עליונה. החלום הזה בא להגיד לנו, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. הסולם הוא בעצם הדרך של האדם בחיים. הדרך של האדם בחיים היא בעצם מתחילה מאיפה? הנשמה הרי ירדה מלמעלה, כמו שאמרנו פעם, הנשמה ירדה מלמעלה, ירדה למטה, וככל שהיא ירדה יותר למטה, היא התגשמה יותר. נהייתה גשמית. זאת אומרת, הייתה נשמה, התחבר לה כל הגוף, עד שהגיעה לכאן למטה, נפחה לאדם. התחברה לגוף של הבן אדם, בשר ודם. עכשיו, מה התפקיד שלנו? מהלמטה, לעלות למעלה. זאת אומרת, זה בעצם המטרה שלנו. זאת אומרת, עכשיו, אני נמצא על הסולם, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. וכבר אמרנו זה 20,000 פעם. מה פתאום מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו? הרי המלאכים באים מאיפה? באים מהשמיים. אז קודם כל המלאכים צריכים לרדת. אחר כך לעלות. מה זה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו? כאן בעצם מרמז שהמלאכים...
זה לא מה שאתה מכיר בשוק
שכולו משמעות. לא נשאר רק נמצאים פה, הם נוצרים פה. זאת אומרת, האדם במעשיו הוא זה שבעצם יוצר את המלאכים. זאת אומרת, ברגע שבן אדם עושה מעשה טוב, הוא יוצר מלאך. ברגע שבן אדם עושה מעשה רע, הוא יוצר גם מלאך. המלאך ממעשה הטוב זה מלאך טוב. המלאך ממעשה רע זה מלאך רע. והמלאכים האלה בעצם עולים למעלה, ויורדים למטה להוריד את השפע, או לא עלינו את הדברים האחרים. במילים אחרות, אנחנו מנהלים את העולם. אם חשבנו שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, לא. הקדוש ברוך הוא אחראי, והוא עושה הכל. וכל, הוא המשגיח על כל דבר, ואין שום דבר זז בלעדיו, אבל הוא נתן לנו את הכוח להפעיל את העולם.
אבל על פי דרכו.
לא, על פי דרכך. זה בדיוק העניין.
אני זה שמבצע.
אתה לא זה שמבצע, הקדוש ברוך הוא מבצע. אתה רק בוחר אם לעשות רע או טוב. הכל בידי שמיים, חוץ מרב שמיים.
כן, אבל הרע או טוב נקבע על פי דרכו של הקדוש ברוך הוא.
לא, הכל על ידי הקדוש ברוך הוא. עוד פעם, חשוב, אני רוצה לדקדק בעניין הזה, צריך להבין. אם אני, אנחנו אומרים זה כמה פעמים, אני עכשיו, מה עשיתי? הרמתי את הכוס.
נכון.
מי הרים את הכוס?
אתה.
אני הרמתי את
הכוס. אבל הקדוש לא רדח את הכוח להרים את הכוס.
אני לא הרמתי את הכוס. תראה, על פי הקבלה, אתה צריך להבין, אתה צריך להגיע למסקנה, שמי שמרים את הכוס, זה הקדוש ברוך. לך רק היה רצון להרים את הכוס.
אני חושב שהוא יבוא
לפה. אבל אין שום דבר זז בעולם בלי הקדוש ברוך. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא לא ירצה שהכוס תזוז, זה תזוז? אתה יכול לרצות מהבוקר עד הערב, היא תזוז?
לא.
כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתזוז. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לך את הכוח לגרום לדברים לקרות, אבל מי שגורם להם לקרות זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה כמו שהפרנסה באה מאיפה, משמיים. מה אנחנו עושים? השתדלו. אבל אם אתה תחשוב לרגע שההשתדלות שלך גרמה לפרנסה, זה כפירה. כי הכל בא משמיים. אבל מצד שני אתה צריך לפעול. אתה לא יכול להגיד, מה, אני יושב ואני לא עושה כלום. זה התפקיד שלך, להשתדל ולהתאמץ וללכת בדרך הנכונה. עכשיו, כל מעשה שבן אדם עושה, הוא יוצר מלאכים. וכל הטוב של העולם, הוא מגיע מהמעשים שלנו. הרי תבינו דבר אחד, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בצורה כזאת, שכדי שאנחנו הרי נגיע לתכלית שלנו. מה התכלית שלנו? להתחבר לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כל פעולה שתחבר אותנו לקדוש ברוך הוא, היא פעולה חיובית. כל פעולה שתרחיק אותנו לקדוש ברוך הוא, היא פעולה שלילית. עכשיו, מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי לכוון אותנו למקום הנכון? הוא תמיד ידאג לתגמל או להפך להעניש כדי להפס אותנו למקום הנכון. אם פנינו ימינה, אז הקדוש ברוך הוא ייקח את ההגה שמאלה. אם פנינו שמאלה, הקדוש ברוך הוא ייקח את ההגה ימינה. איך הוא לוקח את ההגה ימינה? אז יכול להיות ייסורים, יכול להיות מתנות, יכול להיות דברים. זאת אומרת, כאשר אני פועל, אני בעצם מפעיל את המערכת. עכשיו, אם אני מפעיל את המערכת בצורה טובה, אז זה עובד טוב. אם אני מפעיל את המערכת בצורה לא טובה, זה לא עובד טוב. בעצם, בסופו של דבר, כמה שזה נמצא אבסורדי, ההגה בידיים שלנו. כמה שזה נמצא אבסורדי. זאת אומרת, זה כמו שאמר הרמב״ם, כל מה צריך לראות את עצמו שהוא חציו חייב, חציו זכאי. וכך צריך לראות את כל העולם, חציו חייב, חציו זכאי. זאת אומרת, כל פעולה שאני אעשה כרגע, היא בעצם תשנה את המאזן העולמי. אם אני עשיתי מעשה טוב, כל המאזן העולמי יהיה טוב. אם עשיתי מעשה רע, כל המאזן העולמי יהיה רע. זאת אומרת, כל פעולה ופעולה שאני עושה, אני בעצם קובע מה יהיה. וזה בעצם חלום הסולם. חלום הסולם בא ואומר, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. זאת אומרת, הפעולות שאני עושה...
כל פעולה שאני עושה, המלאכים מגיבים.
בדיוק. אני יוצר מלאכים. אני יוצר מלאכים שהם עולים למעלה.
והם חוזרים עם תוצאה מסוימת.
בדיוק. אם אני עשיתי מלאכים טובים, במילה הם עולים למעלה, ושפע גדול מגיע למעלה. אם חס ושלום עשיתי מעשים רעים, אז יצרתי בעצם מלאכים רעים, ועולים למעלה, ומביאים נזקים. ועוד נקודה חשובה, הסולם מוצב ארצה, אומר אונקלוס, נעיץ בארץ. אמרנו זה כמה פעמים. הסולם נעוץ בתוך הקרקע. זאת אומרת, לפעמים בא אבו בן אדם יגיד, אני, מי אני בכלל שאני יכול לעשות דברים? לייצר מלאכים, לא לייצר מלאכים. מה לי לזה? אני נמצא במקום של טומאה, מקיפים אותי אנשים קמאים. איזה סיכוי יש לי בכלל להתרומם מהדבר הזה? בא הקדוש ברוך הוא ומראה ליעקב, הסולם, איפה הוא נמצא? מוצר ארץ. ואיפה הראש שלו? בשמיים. זאת אומרת, גם כאשר אתה נמצא, גם כשאתה נמצא במקום הכי תחתון, אתה תמיד יכול לטפס על הסולם. וברגע שאתה מתחיל לטפס על הסולם, איפה הראש שלו נמצא?
לא שווה
כלום. ואפשר מכאן להשיג גם עוד מסקנה, שאם אתה לא תטפס מלמטה למעלה, אף פעם לא תגיע למעלה. אם אתה לא תעלה על הסולם, אתה לא יכול להתחיל מלמעלה. אי אפשר להתחיל מהשלב העליון של הסולם. תמיד מתחיל מהשלב התחתון. וזה בעצם התפקיד של האדם. התפקיד של האדם הוא להתחבר מלמטה למעלה. להתחיל לטפס על הסולם. ולבנות את עצמו ולהגיע למרומים. עכשיו, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, גם מרמז על העניין שלפעמים יש עליות בחיים ולפעמים ירידות. לא תמיד אנחנו נמצאים בעלייה. אבל מה שחשוב זה שאנחנו תמיד שנהיה על הסולם. כל עוד שאנחנו על הסולם, אז אנחנו מסודרים. ברגע שירדנו מהסולם, אנחנו עבודים. זאת אומרת, גם אם אנחנו יורדים...
אתה יכול להגיד שבסופו של דבר, כשאני ירדתי עד למטה, כמו שלא הבן אדם בקבל, בתוך הדמות,
לא יכולה לתפס למעלה. לא, אז סיימת...
שזה בעצם...
זה סיימת את התפקיד שלך בעולם.
נכון, אני אומר כאילו, כל עוד אתה נמצא בטווח הזה של הסוף. אז אתה עולה ויורד כל הזמן, כאילו עוד פעם, המטרה היא להגיע למעלה. ברגע שנגמרו...
המטרה היא לטפס על הסולם. המטרה היא לטפס על הסולם. אם אתה ירדת, זאת אומרת, הקטע הוא החשוב, זה צריך להבין. לפעמים הבן אדם מתייאש. לא הולך, ירדתי.
זה הכי קדימה שאפשר בקיצור.
לפעמים לפעמים ישנם מצבים שבהם בן אדם מגיע לייאוש. למה? הוא עובר מצבים קשים בחיים. אנחנו מדברים על המלאכי אלוקים שעולים ויורדים. עכשיו, מלאכי אלוקים שעולים ויורדים, אחד ההסברים, זה שבן אדם צריך לדעת שלפעמים יש ירידות בחיים. ואז בן אדם עלול להתייאש. זאת אומרת לו, התורה, אל תתייאש. כל עוד אתה נמצא על הסולם, וזה דרך אגב, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, לא כתוב מלאכי אלוקים עולים ויורדים עליו, וזה להדגיש, המלאכים שמדובר כאן זה איזה מלאכים האלה, שנמצאים בתוך האדם. זאת הפנימיות של האדם. מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, בתוך האדם. ברגע שהבן אדם מבין שכל פעולות שהוא עושה מפעילות את כל המנגנונים שלו ויכולים לעלות אותו ולהוריד אותו, אז הוא יודע שהוא צריך לשלוט על המעשים שלו. מצד שני, לא להתייאש. לפעמים יש מצבים של ירידה. ובמצבים של ירידה, הבן אדם נוטה להתייאש. אומרת לו התורה, כל עוד שאתה על הסולם, איך אומרים? סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אבל אל תשכח, אם אתה על הסולם, אז איפה הראש שלו? ומי נמצב על הסולם? והנה השם ניצב עליו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נמצא למעלה משגיח. כל התפקיד שלנו זה לעלות על הסולם. ואמרנו, לא משנה איפה אתה נמצא ובאיזה מצב אתה נמצא, תמיד אפשר לעלות על הסולם. וכל עוד שאנחנו על הסולם, אז אנחנו יכולים להגיע למעלה. אבל אם אנחנו לא על הסולם, נגמר הסיפור. עכשיו, עוד רמז יש כאן בעולים ויורדים. לפעמים בן אדם עולה במעלות, אז הוא מרגיש
עזוב, גם החומר, אתה שם לבדים, החומר
שם... אז אומרת לו, אתה אומר, אדוני, עולים
ויורדים. פה יש ברזל ופה יש הכל פלסטיק.
תוריד את עצמך.
כל עלייה יש ירידה.
תוריד, לא, תוריד את עצמך. תהיה בה, תתנהג בענווה. זאת אומרת, למרות שאתה עולה בסולם, תתנהג באותה צורה
כשנית למטה.
כן, אבל זה שאתה למטה, יכול להיות שברמה הרוחנית אתה למטה. זאת אומרת, כן, אני אומר, לא, זה לא דווקא למטה.
לא, זה לא משנה את השאלה של הסולם. זה לא, עוד פעם, זה עוד נקודה חשובה. באמת טוב שאתה מעלה את זה. הסולם זה דבר... כן, זה דבר מופשט.
ברור, אני מבין.
כי מה, אני יכול להגיד, תראה, תשמע, אני נמצא בסולם הראשון של הסולם. אני בסולם, אני? אני במדרגה, מה לפני הקדוש ברוך הוא אני? אבל אין דברים כאלה. כל אחד יש את הסולם שלו. הסולם האישי שלו. ואתה פשוט צריך לטפס על הסולם. והתורה פשוט מנסה להגיד לך שלא משנה איפה אתה. כל עוד שאתה על הסולם, אתה מסודר. ואתה יכול להיות על הסולם בכל מצב. כי הסולם מוצב ארצה. וגם הוא נמצא בתחתית, אתה יכול גם בתחתית לעלות עליו. לא משנה איפה אתה נמצא שני, גם אם אתה נמצא מי יודע איפה במרומים, אתה חושב. אתה עדיין מוצב ארצה. אל תשכח מי אתה. זאת אומרת, אם אתה חושב שאתה, והכל יחסי. זאת אומרת, הסולם של כל אחד הוא סולם אישי. הרעיון של הסולם זה חיבור הגשמיות והרוחניות. זה להבין שיש לנו תפקיד, והתפקיד שלנו זה לחבר את הגשמיות עם הרוחניות, לעלות ולהתרומם. זה בכמה מילים קצת כדי שנבין את חלום הסולם. אבל אני רוצה עכשיו להמשיך הלאה קצת, ותראו מה מבקש יעקב. וגם על זה אנחנו דיברנו, אני חושב. אומר יעקב, אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, נתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום בית אביו, היה השם לי לאלוקים. לכאורה בקשה מאוד צנועה. ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. מה אני רוצה? בגד ללבוש. ואם אתה נותן לי את זה,
די טוב.
לא צריך יותר מזה.
בעזרת השם ב-12
עכשיו, חשוב להגיד שבעצם מה שיעקב אומר זה שתי דברים. א', בן אדם צריך, איך אומרים, את הדברים הבסיסיים בחיים, יותר מזה הוא לא צריך. מצד שני, כשאנחנו מדברים על בגד ללבוש ולחם לאכול, זה בעצם הכל. כי אל תשאלה, איפה הבריאות? זה מכין את הכל, למה? כי אם אני לא בריא, אני יכול לאכול?
זה 490 לא חינוך.
ואם אני לא בריא ושוכב במיטה, אני לובש בגדים? בוא, אני לובש פיג'מה של בית חולים.
490 כפול 3.
זאת אומרת, מה בעצם אומר יעקב? מבקש הכל.
תן לי לחיות.
תן לי את החיים, מה שאני צריך. בדיוק, תן לי את החיים, מה שאני צריך בחיים. תן לי את הבגד ללבוש, שיהיה לי את היכולת ללבוש בגד, ושיהיה לי את הבגד. ותן לי את האוכל, ושיהיה לי את היכולת לאכול את האוכל. איך אומרים? בגד ללבוש ולחם לאכול. כי לפעמים יש לך בגד, אתה לא יכול ללבוש אותו. ולפעמים יש לך לחם, אתה לא יכול לאכול אותו. וזה מה שזה, דבר מצריך
חפירות, זה תבנה
מאוד גדולה. זה בקשה אדירה. זה בקשה אדירה. מצד שני, בוא נראה. אולי מדברים כאן כאלה צניעות. ואולי לכאורה התורה מטיפה לחיי צנע, מה שנקרא. באמת, מה אתה צריך? איזה בגד הכי פשוט, ולחם תאכל, ונגמר הסיפור. אז בוא נסתכל על יעקב. עם כל הכבוד ליעקב, במצב הזה כרגע הוא באמת אין לו כלום. למה? כי אליפז אומרים, רדף אחריו, הבן של עשיו. ורצה להרוג אותו. אבל היות ואליפז גדל על ברכי יעקב, ומאוד אהב אותו. אמר לו יעקב, אתה יודע מה, יש לי פתרון בשבילך. קח את כל הכסף שיש לי וכל הדברים שלקחתי בשביל להביא נדוניה לקלה. ואז אני, ואני חשוב, כמת. ואז זה מה שעשה אליפז, לקח את כל הרוחות. זאת אומרת, יעקב בעצם הגיע בלי כלום. הוא הגיע בלי כלום ללבן. עכשיו, כשהוא הגיע בלי כלום...
1,000 שקל יותר.
איך הוא יוצא משם?
זה פלוס קולה, וגם...
רק עם שתי נשים? עשיר גדול הוא יוצא, עם כבשים ועבדים וזה. אז רגע, אני רוצה להבין, אז עושר זה דבר שלילי או דבר חיובי?
עושר תלוי מה.
תלוי מה אתה עושה איתו.
בדיוק.
זאת אומרת, אנחנו לא מטיפים כאן, אם מישהו חושב שרגע שהתורה מטיפה לחיי צנע, יש לו טעות. התורה פשוט מטיפה להבנה שכל מה שאתה מקבל זה אמצעי כדי להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא, ולא, אל תהפוך את האמצעי למטרה. זאת אומרת, כסף הוא אמצעי. וזה שיש לך אותו ואתה משתמש בו בצורה נכונה, אין בזה שום בעיה. אנחנו נראית יעקב שחוזר חזרה על פחים קטנים. זאת אומרת, עד כדי כך. ולא רק זה, זה מתחבר למה שאומרים חז"ל, צדיקים, ממונם חביב עליהם מגופם. זוכרים שדיברנו על זה? זאת אומרת, איך אפשר להגיד דבר כזה? מה, הצדיק, הכסף יותר חשוב מהגוף שלו? אבל חשוב להבין את זה. חשוב להבין שאם הקדוש ברוך הוא נותן לי, יש לזה חשיבות. השאלה היא מה אני עושה עם זה. זאת אומרת, יש לי כאן שתי צדדים. א', הקדוש ברוך הוא נותן לי, אני צריך להגיד תודה שהוא נתן לי. ואני צריך להשתמש בזה בתבונה. וכסף זה לא כללה. כסף זה ברכה. כל עוד אני משתמש בו בצורה נכונה. זאת אומרת, כאשר יעקב מקבל את כל העושר הזה, ברור לנו שמה הוא עושה איתו. רק דברים טובים. זאת אומרת, זה שאני... עשיר, זה לא אומר שאני צריך להיות חס ושלום תאוותן ורץ אחרי תאוות ותענוגות. להפך, יכול מאוד להיות שאני צדיק יסוד עולם. להפך, ניסיון העושר הרבה פעמים יותר חזק ויותר קשה מניסיון העוני. כי כשאתה יש לך, זה כמו שדיברנו גם אתמול על עניין, אפילו לתת צדקה. אם אדם נותן צדקה, הוא אמור לתת מעשר מהכסף שלו. עכשיו, אדם נותן מאלף שקל מעשר, כמה הוא נתן? כמה הוא נתן?
שקל.
10 שקלים. 100 שקל נתן.
10
שקלים. 1,000 שקל. 100 שקל. זה נשמע לנו אותו. אבל מיליון דולר, כמה זה מעשר? וזה, גם אם הוא מיליונר,
הוא צריך להפריש את הסכום.
הוא צריך להפריש את הסכום הזה, יהיה לו קשה.
קשה מאוד.
זאת אומרת, לפעמים זה לא חוכמה לתת מעשר כשאתה בקושי מקבל משהו. אבל דווקא כשאתה מתעשר ויש לך הרבה כסף ועכשיו לתת מעשר, זה לא תמיד קל. זה לפעמים מאוד קשה לעשות מעשר, איך אומרים, מסכומים גדולים. לכן ניסיון של העושר הוא הרבה פעמים, הוא ניסיון לפעמים הרבה יותר קשה מניסיון העוני. אבל אדרבה, אדרבה, אין בזה שום כללה, חס ושלום, וזה להפך. בן אדם שמשתמש בדברים בצורה נכונה ורואה את הכסף בתור אמצעי, ממילא, הקדוש ברוך הוא ייתן לו שפע של ברכה והצלחה. וזה אני תמיד אומר שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שפע גשמי בכיף, שיהיה לנו הרבה כסף, הרבה פרנסה. אבל שנדע להשתמש עם זה בצורה נכונה, כי אם אנחנו נשתמש עם הכסף והפרנסה בצורה נכונה, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לנו עוד ועוד ועוד. הנה יעקב. הקדוש ברוך הוא ידע שיעקב, כל מה שהוא יקבל, הוא ישתמש בזה בצורה נכונה. לכן מה קורה ליעקב? הוא מקבל עוד ועוד ועוד, וכמה שלבן מנסה לרמות אותו, כמו שאנחנו נראה בפרשה. כמה שהוא מנסה לרמות אותו, זה לא עוזר לו כלום. ויפרעו, איך אומרים, עוד ועוד ועוד. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו. למה? כי הקדוש ברוך הוא יודע שכמה שיהיה לי יעקב, רק טוב הוא יעשה עם זה. ממילא, הקדוש ברוך הוא רוצה שנגיע לטוב. אז בשביל יעקב, כל מה שלא תיתן, תמיד ינצל את זה בצורה טובה. ואנחנו מבינים עכשיו שאין לנו בעיה בעניין של שיהיה לנו עושר וכבוד. אין שום בעיה. כל עוד שאנחנו נדע איך להשתמש בזה בצורה נכונה. וכאן אנחנו נתקלים בעוד דבר מעניין. וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם, אחרי שהוא מבין את התובנה, הוא יודע, עכשיו הוא יוצא לדרך, הוא נושא את רגליו, הוא כאן מבין, אני בדרך הנכונה. ויער והנה באר בשדה, והנה שמה שלושה ידריצון רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, ואבן גדולה על פי הבאר, ונספו שמה כל העדרים, וגלו את האבן על פי הבאר. זאת אומרת, יושבת אבן ענקית על הבאר, שבן אדם אחד לא יכול להרים אותה. צריכים לחכות לכל העדרים שיבואו, כדי להרים את האבן. כאן דרך אגב אומר הרשע, נדמה לי הרשע רירש כותב, תראה מה זה, תראה איזה, או הזן רב זן מנצורוצקי, לא זוכר. אומר, תראה מה זה, איזה מקום זה. יש להם את הפחד שמישהו חס ושלום ייקח קצת מים, אז הם שמו אבן כל כך גדולה שרק אם כולם נאספים אפשר להרים את האבן. זאת אומרת, אם בא עדר אחד או מישהו איזה מסכן בא בדרך רוצה לשתות מים, לא יכול לשתות. זאת אומרת, יש כאן גם קצת להבין את אנשי המקום הזה. עכשיו, בכל מקרה, ברור לנו שאי אפשר להרים את האבן הזו. ונאספו שם כל העדרים וגלו את האבן על פי הבאר, וישקו את הצאן וישיבו את האבן על פי הבאר למקום. ויאמר להם יעקב, אחי, מאין אתם? אמרו מחרן אנחנו. ויאמר להם, ידעתם את לבן בן החור? אמרו ידענו. עכשיו תשימו לב, הוא אומר להם, אחי, אחי, אחי. זה משהו מאוד חשוב. למה? למה? מה, האחים שלו? ודרך אגב, זה לא ההזדמנות הראשונה, אני קראת זה עוד הרבה פעמים. יעקב יש לו את הכוח הזה להתקשר ולהתחבר לכל אחד. אבל יעקב מתחבר לאנשים במטרה מסוימת. הרי מה אכפת לו? אחרי שאומר להם אחי ומתחיל לנהל איתם שיחה חברתית, אז הוא אומר להם, ויאמר הנה עוד היום גדול, לא עת תאסף המקנה, השקוע הצאן הולכו ראו. תגידו, מה אתם עושים כאן באמצע היום? כאילו, הוא בעצם מוכיח אותם. אבל ההוכחה, התוכחה שהוא מוכיח אותם, היא באה בצורה חברית. זאת אומרת, קודם כל נהיה חבר איתה. כי תוכחה זה לא מצווה בן אדם למקום, זה מצווה שבן אדם לחברו. זאת אומרת, אתה לא אחריך תוכיח את עמיתך. אתה לא מוכיח בן אדם בשביל לנגח אותו. איך אתה מתפלל? מה אתה עושה? מה אתה יודעת?
יש הרבה שעושים את זה.
יפה.
לפעמים
אסור לשקוע על
הרגע. הוא גם עושים את זה.
יפה.
יש מה שהוא אומר, בשביל לנגח אותו, בשביל להראות שאני יותר טוב ממנו, בשביל להראות ולהוביד אותו יותר נמוך.
אז אנחנו צריכים ללמוד שמצוות תוכחה זה לא מצווה של בן אדם למקום, מצווה של בן אדם לחברו. ואתה צריך להוכיח את החבר שלך כי אתה רוצה לעזור לו, כי אתה אוהב אותו. אם אתה מוכיח את החבר כי אתה רוצה להראות שאתה מתנסה מעליו, או סתם כדי להרגיז אותו, אז יותר אתה תשתום את הפה. אל תעיר ואל תעשה.
אבל לפעמים זה הכוונה שלך, ויש גם את התואר השני, שמסתכל על זה בצורה אחרת.
נכון,
אבל אתה מבין שזה יש שני צדדים.
בשביל זה
צריך לדעת איך להגיד.
נכון, אבל גם הרבה פעמים שאתה יודע איך להגיד את זה,
לכן יש דעה.
יש את הצד המקבל.
נכון.
מקבל את זה בצורה שהוא רוצה לקבל את זה.
נכון. בשביל זה יש דעה שאומרת שהיום לא מוכיחים. יש דעה כזאת שאומרת שלא מוכיחים, כי היום אנשים לא יודעים להוכיח.
כמו לב, אתה צריך לדעת להרכיב.
אתם זוכרים את הסיפור שסברת לכם?
אתה אומר, עדיף שאתה.
עם החפץ חיים או משהו. שיהיו יום אחד איזשהו פונדק, והיה שם איזה גברתן אחד עולים שצעק והשתולל, והתנהג ממש לא יפה, והמלצרית שהגישה לו אוכל, הוא צעק עליה ונתן לה סתירה, והתנהג בצורה זוועתית.
לא, אני אומר,
זה שאלת שם, את בעל הבמה, תגידי, מי זה הבן אדם הזה? זה אחד מהקנטוניסטים. מה זה הקנטוניסטים? זה היו אנשים שהיו חוטפים אותם הרוסים, שהיו ילדים קטנים, והם מביאים אותם לצבא, ומגדלים אותם בתור חיילים. היו גם הרבה יהודים שם.
300.
ובעצם איבדו כל קשר ליהדות. גם מגיל קטן היו מלמדים אותם רק צבא, צבא, צבא. היו אנשים מאוד גסי רוח. חיילים כאילו בדרגה הכי נמוכה שיכולה להיות. עכשיו זה היה אחד מהחבר'ה, זה היה יהודי, שלקחו אותו בתור ילד, ושמו אותו בצבא. וזה ההתנגוש שאתה מאוד משהו יודע. כן, זה משהו יודע. בקיצר, החפץ חיים ניגש, אני רוצה מאה יהודי קטן כזה. הוא בא ניגש אליו, אני הולך לדבר איתו. הוא אומר, בא לקודם, תרגע, תשב, תשב במקום, זה משוגע זה. אתה יכול לקום להרביץ לך גם, אין לו כבוד לשום דבר. בסדר, אני מתיישב החפץ חיים, שם כולה, הוא בא לפונדק רועד, הוא ואשתו רועדים מפחד, מה הולך לקרוא כאן? בא לפונדק, מסתכל, החפץ חיים בא, מתיישב ליד והוא ג'לוק כזה 2 מטר גובה, 1.5 מטר רוחב, גס, רואים את הגסות על הפנים. והחפץ חיים בא מתיישב, והוא מסתכל, מה רוצה ממני הרבי הזה, הקטן הזה, מה הוא בא אליו? אומר לו, תשמע, אני מעריץ אותך.
6-8-7-4-2-5.
אתה לא מסתכל עליו, מעריץ אותי?
6-8-7-4-2-5.
אומר, שמעתי שאתה מהקנטוניסטים האלה.
זה לא קטון, אתה למטה
אצלה את זה. אני אומר לעצמי, אם כל זה לא עזבת את היהדות, אתה כאן, יושב כאן, אוכל כשר. מה, כל הרע, אני מעריץ אותך, אתה לא יודע אפילו איזה שכר יש לך בעולם הבא. הוא מסתכל על זה פתאום משהו, הנקודה היהודית אצלו התחילה להתעורר. הוא לא בתקף אותו. הוא אומר לו, שמה אני מעריץ אותך, מה הוא מעריץ? אחד שמתנהג בחוסר טקט, בגסות רוח, מנבל את פיו, ואני גם לא יודע אם הוא אוכל כשר תמיד. במקרה הגיע שם על הפונדה. הוא פתאום הקטן הזה בא ואומר לו, אני מעריץ אותך. הוא רואה את הפנים הטובות שלו. זה הזיז לו משהו. וככה הוא מתחיל לנהל את זה. הוא אומר, אתה יודע, אם אתה היית... מבין את הערך של כל מצווה שאתה מקיים, אתה לא מבין מה זה. אפילו מכל מצווה קטנה שאתה תעשה, בגלל מה שאתה עברת בחיים, אתה תקבל שכר כפל כפליים.
כן, אין בעיה.
ברור, אתה יודע, התחיל עצמו לאט לאט לזוז דברים. הוא אומר, אתה יודע, מתי היית עושה את זה? וואו, איזה שכר. אחר
300 כיסאות כאלה.
אותו בן אדם עשה תשובה. והחפץ חיים הציל נפש בישראל. עכשיו, איך הוא עשה את זה? היה מישהו אחר ניגש אליו, תגיד לי, איך אתה מתנהג? מה אתה צועק כאן על אנשים? גס רוח אחד. מה היה התוצאה?
ממשיך להתנהג.
ממשיך להתנהג. ואולי הוא היה גם נושם לו איזו סתירה ככה בצד ימין, בצד שמאל, ו... שום דבר לא היה מועיל. אבל דרכי הדרכי נועם וכל מטיבותי השלום. זאת אומרת, כשאתה יודע ומבין שמשרת הוכחה, זה לא לבוא ולגעור בבן אדם בצורה גסה, אלא לבוא, לגשת אליו בצורה להורים, הוכח לחכם ויעבך, אל תוכח לץ בן ישנאיך. גם על זה כבר דיברנו לא פעם ולא פעמיים. מה הכוונה? לכאורה, באים ונוראים מה אומר שלמה המלך, שתוכיח לחכם את הלץ אל תוכיח. לא, אתה רואה, אתה מדבר על אותו בן אדם. רק אני מדבר איתך על דרך התוכיחה. אם אתה תבוא לבן אדם ותוכיח אותו בדרך של חוכמה, מה אתה אומר, תגיד, וואו, אתה משהו אתה. וואלה, ראיתי איך שאתה עושה את הדברים האלה, אתה מדהים. תמצא את הנקודה היפה שלו ותפאר ותגדל ותרומם אותו. ואז, למשל, בן אדם, לא פשוט משם הוא דיבר בתפילה. אז מה תבוא ותגיד לה, וואו, תשמע, אתה, אני רואה אותך, אתה מקביל, אתה מגיע לתפילה כל יום, כל הכבוד, משהו, תפילה שלך, משהו. אבל אתה יודע שכל מה שאתה עושה זה כל כך טוב, שחבל שאתה פה ושם, אתה יודע, מכניס את הדיבור הזה, שהוא קצת הורס לך את הרמה של הזה. אולי אחד בזה שבא אליך בצורה כזאת, הוכח לחכם ויואבק. הוא רואה שאתה בא אליו בצורה טובה, אומר לו, מגדל אותו, אומר כמה שאתה חכם, כמה שאתה נפלא וכמה זה טוב שאתה בא לבית כנסת. ואז אתה בצורה עדינה מאיר לו שכדאי לו לעשות גם את זה. הוא משנה את עצמו. לעומת זאת, הוכח, מה זה הוכח לעץ? תבוא לאותו בן אדם, תגיד לו. תגיד לי, הגנרט, מה אתה מדבר באמצע התפילה? זה בית כנסת כאן. כאן אסור לדבר. אנשים כמוך יותר טוב שלא בואו לבית הכנסת. נו, מה, איך השפעת עליו? א' קל, הוא ישנא אותך, הוכח לץ, אל תוכח לץ פן ישנא אותך, ולא רק זה, הוא מחר גם לא יבוא לבית הכנסת. עכשיו, אותו מקרה, אותו פעולה, רק שאלה איך אתה תוקף אותה. וזה...
יכול ככה גם בחיים.
זה בכל דבר. בוודאי, זה לימוד לחיים. אבל זה לימוד לחיים. וזה מה שקורה כאן עם יעקב. מה אומר יעקב? החי מאין אתם. מי אח שלך בכלל? החי מאין אתם. אחרי שהוא עוזב ומנהל, עכשיו הוא אומר, תגידו לי, מה אתם עושים באמצע היום כאן? זה גזל. מה אתם כאן באמצע היום, אתם רואים של בן אדם. אתם באמצע היום מחכים כאן בבטלה, תשקו את הצון ותלכו. ואז מסבירים לו שאי אפשר. יורו, לא נוכל.
גם כשאתה מוכיח מישהו, תשים לב שמי שמוכיח בדרך כלל, הוא מוכיח מישהו שהוא נמוך ממנו. אם מישהו גדול ממנו, כן, בדעת, במקום, בזה, הוא לא יוכיח.
לא יעיז להעיר לו.
הם יכולים, בכנסת, שמישהו שהוא חבר מועצה, הוא יכול לדבר כל התפילה, הוא לא יגיד לו מילה. כשמישהו פה מדבר מילה, הוא אומר לו, מה, באת להתפלל או באת לדבר?
זה רק מראה לנו, בדיוק, זה על זה אנחנו מדברים.
זה בדיוק מה שקורה בבית כנסת.
זה על זה אנחנו מדברים, וזה, תראה, שדרו, התורה היא תורת חיים. מה שאנחנו כאן לומדים, זה לימוד בשבילנו. אמרנו, זה דרך ארץ קדמה לתורה, זה הדרך ארץ בספר בראשית. הנה כאן, דרך, איך אתה בא ו... הוא אומר לבן אדם משהו שהוא לא בסדר. אתה אומר את זה בצורה חכמה. אתה לא בא ותוקף אותו חזיתי. הוא אומר, אחי, מאין אתם? נהיה איתם שיחה ושואל. עכשיו, בוא נראה מה קורה עם האבן הזה. הם מסבירים לו שאי אפשר להרים את האבן. אם היינו יכולים להרים את האבן, היינו מרימים אותה. עוד מדבר אדם ורחל בא עם הצאן אשר לאביה כי רואה הוא ויהי כאשר יעקב את רחל בת לבן אחי אמו וצאן לבן אחי אמו ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר.